אתם מאזינים לתוכנית השעה השישית בהגשת תלמידי בית הספר יצחק רבין בהוד השרון עכשיו ברדיו סול
אתם מאזינים לתוכנית השעה השישית ברדיו סול
בהגשת תלמידי בית הספר יצחק רבין בהוד השרון.
אנחנו שמחים לארח היום בתוכנית את הזמר אופק לוי.
ספר לנו איך עברה הילדות שלך.
הילדות שלי עברה ממקום למקום. אני נולדתי באילת, ומאילת אחרי כמה שנים עברנו ליישוב אחר שנקרא צור יגאל, ואחרי כמה זמן עברנו לסלית, ואחרי כמה זמן עברנו ליישוב אחר שקוראים לצור יצחק. אז היה הרבה מעברים, אבל המעברים האלה נתנו לי להכיר הרבה חברים טובים לדרך, הכרתי הרבה מקומות חדשים, הכרתי כל מיני תחביבים חדשים בגלל שהכרתי אנשים חדשים, אז כל פעם נגעתי בעולמות אחרים, אבל הייתה ילדות מאוד מאוד כיפית, מלאה בצחוקים ומלאה בחברים, חברים שהיינו עושים הכל ביחד, מכדורגל, מלשחק קצת בסוני ביחד, לשיר הם לא שערו איתי כל כך, אבל שרתי יותר להם, עם הרבה משחקי מחשב ולימודים כמו שאתם גם עושים. אז הילדות מעורבת עם הרבה פעילויות וכיף.
איך החיים האישיים שלך משפיעים על המוזיקה שאתה עושה?
שאלה טובה. אני חושב שהחיים האישיים משפיעים על המוזיקה בצורה כזאת שכל חוויה שאני חווה וכל איזשהו אירוע שעובר עליי, אז לפעמים נכנס לתוך המוזיקה, לתוך השירים, כמו חלק מהשירים שאני מאמין שבטח נדבר עליהם, כמו שקרים שלך והרצל אמר, שלדוגמה זה שיר שחוויתי כל מיני חוויות כישראלי, ורציתי להכניס את הצורה שאיך שאני רואה ישראלי לתוך שיר, ואז מזה נולד שיר.
נעשה הפסקה ונשמע את השיר השקרים שלך.
כל מה שעשינו זרקת ישר לאש, אולי בכלל טעינו, כלום כבר לא מרגש. את הלב שלי, כי הוא חסין מכל הכדורים שאת ירית. זה היה כתוב לך על המצח, שלא תאמרי אף פעם שטעית. קלפים על השולחן, תגידי מה שיש לך להגיד, רק אל תקחי את הקלף של החוצפן, כי אותי זה מזמן כבר לא מפחיד. כל מה שעשינו זרקת ישר לאש, אולי בכלל טעינו, וכלום כבר לא מרגש. את הלב שלי, כי הוא חסין מכל הכדור על המצח, שלא תאמרי אף פעם שטעית. והיו קרים בהבטחה שלנו שלא אני יצרתי, ומרוב המהירות באהבה שלנו טעיתי אבל לא עצרתי. נמאס לי מכל אותן שטויות, תשאלי את הלבד, אולי הוא יתמודד איתך, כי אני עוזב, אני רוצה לחיות, לא רוצה למות עם השקרים שלך. כל מה שעשינו זרקת ישר לאש, אולי בכלל טעינו, וכלום כבר לא מרגש. את הלב שלי, כי הוא חסין מכל הכדורים שאת ירית, זה היה כתוב לך על המצח, שלא תאמרי אף פעם שטעית. כל מה שעשינו זרקת ישר לאש, אולי בכלל טעינו, וכלום כבר לא מרגש. את הלב שלי, כי הוא חסין מכל הכדורים ש...
שאת ירית זה היה כתוב לך על המצח שלא תאמרי אף פעם שטעית כל מה שעשינו
ספר לנו על השיר.
טוב, השקרים שלך זה השיר הראשון בעצם שהוצאתי באלבום בחורה, שהוצאתי את האלבום בחורה בעצם לפני חודשיים. השיר השקרים שלך נכתב כשהייתי בתקופת הצבא, והייתה לי היכרות עם ילדה שמאוד מאוד התחברתי אליה, והיה לנו מאוד מאוד כיף ביחד, והיה חברות טובה, ופשוט זה בסוף לא כל כך הסתדר. וכשלפעמים דברים לא מסתדרים, אז בוא נאמר שלפעמים זה לא נעים לך בלב, ולפעמים זה קצת עצוב, ולפעמים קצת פוגע. אז השיר הזה נכתב מתוך המקום הזה.
אתה אוהב ליצור שילובים עוצמתיים בין ג'אנרים מוזיקליים?
כן, אני מאוד אוהב לשלב את הדברים. כמו שסיפרת לכם מקודם, אני מאוד אוהב הרכבות. וכשהייתי קטן, הרכבתי הרבה לגו. וזה מורכב מהרבה הרבה חתיכות, מחתיכה קטנה, חתיכה גדולה, חתיכה בצבע כזה, חתיכה בצבע אחר. אז גם במוזיקה אני משתדל לעשות את זה. לקחת לדוגמה סגנון של פופ, ולשלב אותו ביחד עם דנס, ולעשות בעצם שילובים.
תוכל להסביר לנו למה התכוונת?
כן. לצורך העניין, בשקרים שלך, לקחתי בעצם סגנון שהוא מאוד מאוד עכשווי, ומאוד נוכח כרגע במוזיקה בישראל, שזה יותר אזור של המוזיקה הפופ ים תיכונית, מזרחית. אז יש בזה כבר בעצם שילוב, שילוב של מוזיקת פופ עם מוזיקה ים תיכונית, והשילובים האלה בעצם עוזרים לנו להגיע ליותר אוזניים, ליותר קהל, כי המטרה העיקרית היא בעצם לעשות לאנשים טוב ולהתחבר בזכות המוזיקה. אז שילובים כאלו בעצם מחברים יותר אנשים.
על איזה פצעים מהעבר אתה מדבר?
אז כמו ששיתפתי אתכם, לפעמים יש חברויות שהן מאוד מאוד חשובות לך, וחברים טובים שהולכים איתך הרבה זמן, ואז בעקבות כל מיני תקופות מסוימות או משברים שעוברים, אז לפעמים זה נגמר. וכשדברים כאלה נגמרים, זה יוצר לפעמים סוג של אולי פצע, שלפעמים הולך איתך איזו תקופה עד שהוא מחלים ועובר. אז פצעים כאלו בעצם גרמו לי לכתוב את השקרים שלך, אז הם בעצם נכנסו לתוך השיר.
מי האדם שוויתרת עליו?
אז יותר נכון לומר, שוב, כמו ששיתפתי אתכם, שלפעמים אתה חבר של חבר שלך מהכיתה לצורך העניין, או חבר אחר מהבית ספר, ואתה מאוד מאוד מחובר אליו ושייך אליו, ולפעמים לצורך העניין הוא עובר דירה ועוזב למקום אחר. אז הפרידה הזאת היא, אף אחד לא ויתר על אף אחד, אבל הפרידה הזאת היא סוג של משהו שנעלם לך מהחיים, אז זה יותר בא מהמקום הזה. זאת אומרת, לא ויתרתי על אף אחד, אבל כן נעלמו או השתנו חברויות במשך החיים.
מי עובד איתך על הפקות השירים?
יש לי חבר מאוד מאוד טוב, שקוראים לו תומר, תומר הורנונג, וקרתי אותו במחנה קיץ, שהייתי בארצות הברית. טסנו ממש עד לארצות הברית למחנה קיץ, והדרכנו שם ביחד, ובעצם התחברנו שם מאוד מאוד, והוא כבר התחיל לעבוד על שירים, והוא כבר עשה שירים לפני זה, וכשהתחברנו ונהיינו חברים טובים, אז התחלנו לעבוד גם על המוזיקה ביחד. אז הוא בעיקר עם מי שאני עובד כרגע.
נעשה הפסקה ונשמע את השיר דברים שלא אמרתי.
הכל התחיל ממש מזמן, הלכתי ברחוב לא רחוק מכאן, הגשם אז ירד היה מעונן, ו
והיא עמדה שם לבדה. מאותו מבט הכל נהיה בעיר, התחילו אנשים להסתובב בעיר, הקצב שבלב התחיל להיות מהיר, אז רצתי וקראתי לקראתה. רציתי להגיד דברים שלא אמרתי, את הרגש שנמצא בלב, מילים שנשכחו ברגעים שלא זכרתי, כמעט מאז שבאת כבר לא כואב. באמצע הדרך לקראת סוף השבוע הוא זרק אליי מבט, אך דבר אינו ידוע, זה הפך למעניין כשהוא אמר בקול רגוע, אולי תבואי בערב בלי סיבה. אמרתי לו תודה, אך הערב לא אוכל, והוא כזה עקשן, השיב תראי אבל, הלילה כה יפה, לוותר על זה חבל. זרק פתאום חיוך והתחיל מההתחלה. רציתי להגיד דברים שלא אמרתי, את הרגש שנמצא בלב, מילים שנשכחו ברגעים שלא זכרתי, כמעט מאז שבאת כבר לא כואב. רציתי להגיד ברחוב לא חשוב לאן, כי מהרגע שעצרתי זה היה מובן, אמרתי לה שהיא זו הסיבה. הרגשתי באוויר כשהיא אמרה אתה אומנתי, במילים יפות חורז ללילות שלא ישנתי, מאותו הרגע המשכתי תחתי, וכשעל הבוקר החזקתי בידה. שבאת כבר לא כואב. רציתי להגיד דברים שלא אמרתי, את הרגע שנמצא בלב, מילים שנשכחו ברגעים שלא זכרתי, כמעט מאז שבאת כבר לא כואב.
ספר לנו על השיר.
אוקיי, אז דברים שלא אמרתי, זה הסינגל השני מתוך אלבום הבכורה, בעצם מתוך שבעה סינגלים. דברים שלא אמרתי, גם שיר שנכתב בתקופת הצבא, והוא נכתב דווקא ממקום מאוד מאוד מעניין, שכשאתה רוצה בעצם לומר איזשהו משהו שמאוד מאוד יושב לך על הלב, אתה רוצה לשתף אותו ולהגיד אותו לבן אדם כזה או אחר, ולפעמים אין לך את האומץ להגיד. לפעמים אתה מתבייש. אז זה גורם לך למען איזה שוק של מועקה ולשמור את הדבר הזה בפנים, למרות שאתם מאוד רוצים לשתף אותו, והשיר הזה בדיוק מייצג את הנקודה הזאת, זאת אומרת, שבא לכם להגיד משהו, לומר איזה משהו, לשתף מישהו ברגשות שלך, או להעיר איזה הערה כלשהי, ואתה לא כל כך בשל לזה, ואתה לא כל כך מצליח להשיג את כל האומץ בשביל להגיד, אז דברים שלא אמרתי, זה בדיוק כל הדבר הזה, כתבתי אותו בעצם על הנושא הזה.
מה המסר שרצית להעביר בשיר?
אז טוב, סוג של עניתי על זה בשאלה הקודמת, אבל באמת המסר הוא שאם יש לך דברים שלא אמרת, כמו דברים שלא אמרתי, כי שמו של השיר, אז בעצם תאמר אותם. זאת אומרת, תמצא את המקום שלך לומר אותם, ולא לפחד להגיד את מה שיושב על הלב.
תוכל לספר לנו מה הרעיון של הקליפ?
כן, את הקליפ עשיתי בחור מאוד מאוד מוכשר, בשם אבי יחיאלוב, שאיתו עבדנו בעצם על הקליפ ביחד, ורציתי להביא משהו מאוד אותנטי. רציתי להביא משהו שהוא מצד אחד לא לצלם עכשיו קליפ ויזואלי שיצלמו אותי הולך ברחוב או עם תסריט כלשהו, אז רציתי משהו שהוא קצת יותר עריכה ואנימציה כמו שראיתם. מצד שני רציתי גם להכניס קצת הומור וכלילות כמו שהשיר מעביר לתוך הקליפ. אז הוא בעצם לקח אותי, צילם אותי כל מיני סיטואציות מצחיקות כאלה והלבשנו את זה בפנים, וביחד עם כל מיני מוטיבים שקשורים לשיר, שקשורים לאווירה של השיר, לסגנון. אז ככה בנינו לאט לאט את הקליפ, וזה מה שיצא לנו בסופו של דבר.
למי רצית להגיד דברים?
השיר הזה כמו השקרים שלך, שאלה טובה, שאלה מאוד טובה. השיר הזה כמו השיר השקרים שלך, נוגע על אותה בחורה שפעם הכרתי, ושהיינו חברים מאוד מאוד טובים, ושהחיבור הזה והקשר הזה נגמר מסיבות כאלו ואחרות, וגם שם היה לי דברים שרציתי לומר, דברים שרציתי להגיד, ולא היה לי את האומץ. אז כתבתי את זה סוג של לה, אבל יותר כמקום לפרוק לעצמי.
איזה מוזיקה שמעו בבית?
בבית שמעו כל מיני סגנונות. שמעו מסגנונות של מוזיקה ישראלית, מוזיקה מזרחית, מוזיקה ים תיכונית. אבא במקורות שלו בא מסוריה ומרוקו, אז היה גם אפילו אום כולתום, היה את זוהר ארגוב, היה שילובים כאלה. וחוץ מזה גם היה שירים מאוד מאוד מיינסטרים רגילים, שירים באנגלית, שירים לועזיים, כל מיני כאלו. אז היה לנו שילוב של כמה סגנונות בבית.
אילו אומנים השפיעו על הסגנון המוזיקלי שלך?
האומנים, שאני יכול לציין שעד היום אני מרגיש שהם מובילים אותי ונותנים לי ככה צורה לדרך שבה אני רוצה ללכת, הם משה פרץ, שאני מאוד מאוד אוהב את הסגנון שלו. הוא משלב המון סגנונות של רוק ופופ וים תיכוני, עושה כזה שילוב מעניין. וגם בתור בן אדם ואישיות אני מאוד אוהב את הדרך שלו. שיר לוי, שזה בעצם גם כן זמר מאוד מוכר, הוא הבן של ישי לוי, למי שמכיר. וגם הוא עושה שירים עם כתיבה מאוד מאוד איכותית, ואת זה אני גם שואב ולוקח מזה השראה מאוד גדולה.
מה הסגנון המוזיקלי שלך?
אז מקודם שאלתם אותי מה זה אומר שאני משלב בין ז'אנרים מוזיקליים. אז הסגנון שלי מורכב מכמה סגנונות. קודם כל, יש את המקור שזה באמת פופ ים תיכוני, שזה אני מאוד אוהב לעשות. בנוסף אליו, אני משלב גם עולם של רוק, של פאנק. עכשיו אני עובד על שירים חדשים, אני אגלה לכם שיש בהם קצת דנס, טכנו. אז יש ככה מיקס של סגנונות.
איך אתה יודע שהשיר מוכן ושזה הזמן לשחרר אותו?
אוקיי, אז להבדיל, אני אתן אנלוגיה. להבדיל מעוגה, שאתה יכול להסתכל קצת בתנור, לפתוח אותו, לראות אם היא מספיק תפחה ומוכנה, או שאתה יכול קצת לטעום איזה את הטעמים שלה, אז פה זה באמת עניין של להיות עם החלטה הפנימית שלך, שאתה אומר, אוקיי, עבדנו על השיר, התקדמנו איתו, הגענו לשלב שהוא נשמע מאוד מאוד טוב, אנחנו מרגישים מחוברים אליו, וזה הזמן לדעתי הנכון להוציא אותו.
אם היית יכול לשתף פעולה עם כל אומן בעולם, מי זה היה ולמה?
או, עם כל אומן אני יכול. הייתי רוצה עם משה פרץ, כמו שאמרתם קודם, הייתי רוצה מאוד לעשות שילוב עם עומר אדם, הייתי רוצה לעשות שילוב עם ג'ייסון דרולו, שהוא בכלל זמר אמריקאי, הוא מאוד עושה שירים כאלה של פופ מאוד חשביים ומגניבים שאני מאוד אוהב, אז היה נראה לי מאוד מאוד מגניב לעשות איתו איזה שיתוף פעולה ביחד.
ספר לנו קצת על עידן, איך התחילה השותפות ביניכם ומה הופך אותו לכל כך משמעותי עבורך?
אז עידן צ'וק פה, שהוא גם חבר מאוד מאוד יקר, וגם שותף איתי לדרך הזאת של המוזיקה, אני אשתף קודם כל איך הכרנו. הבת זוג שלי היא חברה מאוד טובה של הבת זוג שלו, וישבנו הרבה פעמים לישיבות ביחד, ולארוחות ביחד, וכל מיני מפגשים שיצאנו ביחד, ואז התחלנו ככה לפטפט ולהכיר, ואני חפרתי לו וניג'סתי לו, וואי, אתה ממש טוב בלערוך סרטונים, אתה ממש טוב בכל מיני הפקות, וואי, בוא נעת, יש לך רעיונות טובים, אתה חכם, אתה זה, אתה מבריק, הצגתי לו. ואז לקחתי אזיקים של המשטרה וחיברתי בינינו והיינו שבועיים, סתם. אבל ככה התחברנו מאוד מאוד עם הזמן שהכרנו, ואז אמרתי לו, בוא נעשה שיתוף פעולה, בוא נעבוד ביחד ובוא ניצור דברים ביחד, כי הוא באמת באמת יאמר לזכותו שהוא בחור מבריק וחכם, וזהו, ובין השטויות והצחוקים שאנחנו עושים, אנחנו גם עושים דברים רציניים כמו המוזיקה, וזהו, ובעצם מאז אנחנו המשכנו, התחלנו והמשכנו את הדרך שלנו.
נעשה הפסקה ונשמע את השיר, מה אני אעשה פה.
הנה מתחיל הלילה, אבל לא אזכור כלום. מלא שטויות, שכחות שוב לא אקום. זהירות מסוכן להתערבב בכוסית שלי. זה לא מפחיד את השדים שבי. מה אני עושה פה? לא זה לא אני. מה אני עושה פה?
אבל בואי נתחיל, אבל בואי נתחיל. מה אני עושה פה? אין לי כבר מושג מה אני עושה פה. אוי 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 אוי. אבל אם אני כבר פה, קדימה בואי נתחיל, בואי נתחיל, קדימה בואי נתחיל, בואי נתחיל, קדימה בואי נתחיל, בואי נתחיל, בואי נתחיל. היא משקרת את האוויר הזה לא נתפס, מעיני האדומות אני מיד מובס, מהפנטות אותי כל פעם שלי תביט. אני מטיל מזל ואז מחליט, מה 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 אני עושה פה? לא 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 לא, זה לא אני. אבל בואי נתחיל, חשים את החושים קצת, מסנברים אותי חזק, כולם סביבה מסתובבים לשום סיבה. תגידי, מה הסיפור הזה שלך? קדימה בואי נתחיל.
ספר לנו על השיר.
השיר מה אני עושה פה נכתב בתקופה גם כן מאוד מאוד רחוקה מהיום, לפני כמה שנים טובות, קצת אחרי שהשתחררתי מהצבא. ובתקופה הזאת מאוד רציתי לנסות את עולם את עולם החברויות, לחפש בת זוג, ותוך כדי שחיפשתי בת זוג, חברים לפעמים נסו לשדך לי, ולפעמים הכרתי, ולפעמים המשפחה, דרך חברים קרובים או דברים כאלו. ולפעמים כשאתה מנסה משהו ואתה מנסה אותו תקופה, אז זה לפעמים כזה מוריד לך קצת המוטיבציה, או לפעמים אתה קצת שוכח בעצם למה התחלת את הדברים האלה, ובעצם מה אתה עושה בכל הדבר הזה, למה בעצם אתה מתחיל את כל הדברים האלו. וזה בדיוק מה שקרה פה. ויצא לי איזשהו לילה אחד שבעצם אחרי כל מיני ניסיונות ומחשבות עם עצמי, דיברתי עם עצמי ואמרתי, מה אני עושה פה בעצם? מה אני עושה בכל התהליך הזה? מה אני עושה בכל הניסיונות האלו והדרכים האלה שאני כרגע הולך בהן? וישבתי והתחלתי לפרוק את זה על הדף. ובעצם את כל הסיפור הזה של לנסות להכיר בעולם שותף לדרך, שותף לחיים, זוגיות טובה, בעצם פרקתי את זה על הדף בצורת השיר, מה אני עושה פה.
מהו הסיפור מאחורי השיר?
אז השיר באמת נכתב על הניסיונות שלי והרצונות שלי בעצם להכיר חברה טובה, להכיר בת זוג. מישהו שאתה יכול להיות איתה ממש כמו שאתה עם חבר טוב, שאתה מרגיש הכי בנוח והכי כיף לכם בעולם, ואתם יכולים לדבר על הכל ולצחוק על הכל ולעבור חוויות ביחד. וכשזה לא צלח ולא לא הלך כמו שרציתי או כמו שציפיתי, ואתה מנסה ומנסה, אז זה קצת לפעמים מבאס אותך ומתסכל. ושוב נשאלת השאלה של מה אני עושה בכל הדבר הזה, מה המשמעות של זה.
איך אתה מחליט על הנושא של שיר חדש?
שאלה טובה. בדרך כלל באים לי שירים חדשים בכמה צורות. זה יכול לבוא לי פשוט, אני שומע איזשהו לחן מסוים, איזו מנגינה מסוימת, ופתאום נכנסות לי מילים לתוך זה. אני יכול לזמזם איזה משהו מסוים, כמו אז השקרים שלך. זה פשוט עלה לי המנגינה הזאת, פתאום לראש, ולתוך זה הדבקתי פשוט מילים.
זאת אומרת, חשבתי על מילים שנכנסו לי טוב, ולפעמים אני יכול גם לחוות איזושהי חוויה מסוימת, כמו שסיפרתי לכם על מה אני עושה פה, ופתאום יוצאות לי מילים מתוך החוויה הזאת, ואז אני כותב. אז זה יכול לבוא מכל מיני זוויות, מכל מיני אירועים.
כל השירים שכתבתם מבוססים על חוויה אמיתית מהחיים שלך?
לא כולם, כי חלק מהשירים באלבום שלי בעצם לא נכתבו על ידי, אבל הם היו מאוד מאוד מחוברים מללב, כמו שירים שנשמע כמו הלב הזה, וכמו לב שבור לרסיסים, אז את שניהם אני לא כתבתי, אבל הם שניהם מאוד נגעו לי ללב, אז לכן הם נכנסו לאלבום. אז לא כל השירים בעצם שאני מבצע הם בהכרח חוויות אמיתיות שלי.
אילו רגשות אתה שואף להעביר דרך המוזיקה שלך?
יפה. אני מנסה בעיקר להעביר חוויות מאוד מאוד יומיומיות, מאוד אותנטיות שיכולות לעבור על כל בן אדם. כמו לדוגמה, דברים שלא אמרתי, הרבה הרבה מאיתנו מנסים להגיד דברים, רוצים להגיד דברים, רוצים להתבטא בצורה מסוימת, ואנחנו לא מצליחים, או קצת מתביישים, או אין מספיק אומץ, או לפעמים אתה לא מרגיש בנוח, אז רציתי להעביר את זה, תחושה שהרבה מאיתנו יכולים לחוות. השקרים שלך, זה באמת מספר על חוויה שאתה סוג של מרגיש שזה לא יפה, חבר'ה, שיקרתם אותי, אמרתם לי דברים מסוימים ובעצם זה משהו אחר. אז קורה לנו לפעמים שאנשים לא אומרים לנו את האמת, אז זה גם חוויה יומיומית שאנשים חווים. אז זה המקום בעצם להביא את זה לידי ביטוי במוזיקה.
איזה שיר שלך היה הכי מאתגר לכתוב?
חד משמעית, הרצל אמר. הרצל אמר היה מאוד מאתגר.
האם אתה מנגן על כלי נגינה כלשהו?
אז אני יודע קצת על גיטרה, אני יודע קצת על קלידים, אבל הכלי הנגינה העיקרי שלי זה מיתרי הקול.
איך אתה בוחר את השמות של השירים שלך?
וואי, זה גם שאלה טובה. אני מנסה לקחת את התחושה שאני מרגיש, שבעצם היא הביאה אותי לכתוב את השיר, ולתמצת אותה למילים עצמן. דברים שלא אמרתי, אז יש לי תחושה של פספוס, של משהו שלא אמרתי, אז דברים שלא אמרתי, הפך להיות השם של השיר. מה אני עושה פה? חשבתי לעצמי באותה תקופה, מה אני עושה בכל הדבר הזה? מה אני עושה בכל הניסיונות האלה? מה אני עושה פה בעצם? אז הוא הפך להיות הכותרת והשם של השיר בעצם. אז אני מנסה לקחת את התמצות ואת הרעיון המרכזי, ושהוא יהיה הכותרת של השיר, שם השיר.
שאלה לידן, איך מתנהל תהליך השיווק והמדיה של השירים של אופק? עד כמה אתה מעורב ביחד עם אופק בקבלת ההחלטות?
אז קודם כל, שלום. תודה רבה על ההזדמנות להיות פה. תודה רבה לשוקי שארגן את זה. אז איך עובד תהליך השיווק בעצם? אני ואופק מתקשרים די הרבה, אבל פעם בשבוע אנחנו כביכול עושים פגישת זום, אם אפשר פרונטלי, יושבים. אופק מסביר לי בתו שבוע מה הוא רוצה לשבוע הבא, מה לעלות, מה הוא בעצם מכין לקהל שלו, ובו אנחנו עושים טבלה שקוראים לזה גן, טבלת גן של שבועית, חודשית, ואני בונה עם סוג של רעיון שלמדתי בתחום, איך לבנות כביכול את התוכן והקריאיטיב, ובחינת כמה אני מעורבב, די הרבה, אבל מכיוון שאופק הוא המותג כביכול והמוצר שאנחנו רוצים להוציא החוצה, הוא יש לו את המילה האחרונה. אני יכול להמליץ, כמובן יש פה שתפות מלאה, אם הוא מרגיש שמה שאני עושה הוא נכון, הוא הולך עם זה, אבל בראש ובראשונה זה אופק.
שאלה לעידן, אם יש פרויקט מסוים ששניכם גאים בו, במיוחד, איך זה עובד ביניכם?
שאלה מצוינת. האמת, יש פרויקט שכן אנחנו שתינו, אני חושב ששתינו יכולים להגיד ביחד שאנחנו שמחים עליהם. קצת הוא בסודיות כרגע.
פרויקט סודי.
כן. לא נוכל להרחיב עליו, אבל בקרוב, בתקווה, בקרוב, זה יצא לאור וזה יצליח, מקווים.
שאלה לעידן, אם תוכל לתאר את הקשר שלך עם אופק במילה אחת, איזו מילה זאת תהיה ולמה?
הקשר שלי עם אופק במילה אחת, הייתי בוחר במילה מסע, אלא מהמילה, לא מסע של הולכים ברגל, אלא מסע של כיבושים, ששנינו יש לנו את המטרות שאנחנו רוצים לכבוש בשיתפות הזאת, וגם כל אחד יש לו את הדברים שלו, חיים אישיים, לאופק יש את העבודה שלו, את הבת זוג שלו, גם לי יש את הבת זוג, בנימה הזאת, היי רומי. אבל אנחנו מאמינים שכל מסע שאנחנו הולכים, אנחנו כובשים את היד, ולפעמים מעל או מעבר ממה שדרשנו לתום מסע.
שאלה לעידן, כיצד לדעתך שותפות חזקה עם אנשי צוות יכולה להשפיע על קריירה של אומן?
אני חושב ששותפות חזק עם אנשי צוות זה מאוד יכול להשפיע. זה פותח דלתות, מרחיב אופקים, מקשר בין אנשים ויכול רק להעלות את הזמר כמה שיותר רחוק, כמה שיותר קדימה. אני יכול להגיד שבמהלך החיים נתקלתי גם בלהקות או זמרים, שגם, כמו שאופק אמר, מה אני עושה פה, פתאום היה לו מחשבה שמה אני עושה פה, הלך לדברים שלא היה במוזיקה בראש, והתפרק הצוות. לכן שותפות מאוד חזקה לדעתי.
נעשה הפסקה ונשמע את השיר הרצל אמר. אין לי...
אין זו אגדה, אבל מחיר הקוטג' שוב עלה, ואז שישי הגיע והשכנים קולי קולו, הריח הבישול מסיר את כל את כל הדאגות. אין סיכוי שוב שיסע בפקק, הטלפון החליק ומהלחץ הוא נסדק, התיקון יעלה 150 שקלים, אך המוכרת הייתה איתי בגן ורדים. אצלי אין דבר כזה מחיר מלא, רק אם אני מוכר פתאום זה משתנה. סומך הקל הווייס גאווה לאומית, אותי לקח ישר לפקק. איזו תפנית. בין כל המחלוקות אנחנו בך רוצים לחיות, אין מקום אחר שבו נוכל עצמנו להיות. כן, את פה בשבילנו משחר הדורות, ישראל את הבית. במילים אחרות. היום אחד אשכנזי צעק עליי בדואר, ישר קרא לי. הסתובבתי לאחור, זה היה אלון, בתורנות בפלמחים תמיד היה ראשון. הוא מחכה כמוני לשלם אגרה, אבל אני ראשון בתור אל העמדה. הנה קראו את המספר שלי 36, והפקידה בדיוק יוצאת להפסקה. מה? רגע, איפה את הולכת? מכל הבלגן פה זה מסודר, האוכל הכינרת והוא ששר. ואז שישי הגיע, שכן את החנות סגר, והרצל הגדול היה זה שכל הזמן אמר. בין כל המחלוקות אנחנו בך רוצים לחיות, אין מקום אחר שבו נוכל עצמנו להיות. כן, את פה בשבילנו משחר הדורות, ישראל את הבית. במינים אחרות מחלוקות, אנחנו בך רוצים לחיות, אין מקום אחר שבו נוכל עצמנו להיות. כן,
שחר עדות ישראל את הבית במילים אחרות
ספר לנו על השיר.
אוקיי, אז הרצל אמר, שיר שמאוד מאוד נוגע לי ללב, שיר שנכתב ככה באיזה פתק בטלפון שפתחתי, והתחלתי לכתוב כאלה כל מיני מילים ומשפטים, ופתאום שמתי לב, אופה, יש פה איזו אמרה מסוימת, הוא מדבר על כל העניין של ישראל, ועל המצב שלנו, ועל איך אני רואה את החיים במדינה שלנו, ואת ההומור שלי כדרך חיים שנכנס לתוך השיר, וישבתי עם תומר, ואמרתי לו, בוא ננסה לפתח את זה, והתחלנו לכתוב עוד ועוד ועוד את השיר, עד שיצא לנו בסוף את כל הטקסט שלו, ואז ניסינו להלחין אותו, ופתאום יוצא לי כזה קצת לחן, לא יודע, לחן כזה קצת שהיה מוזר לי באותה תקופה, ואמרתי, לא יודע, זה לא אני הלחן הזה, זה לא מרגיש לי אני, ופתאום התחלתי לעשות חזרות עליו ולנסות אותו, ודווקא מהנקודה הזאת שחשבתי שזה לא אני, פתאום התחברתי אליו, וגם למדתי בזכות השיר הזה והכתיבה, שאני הרבה יותר ממה שאני חושב שאני. זאת אומרת, יש לי עוד רבדים שאני לא מכיר אפילו על עצמי. ואז ככה כשהוא נגמר וכתבנו את כולו, אז פתאום הסתכלנו ואמרנו, בונה, אחלה של שיר, יש פה גם אמרה מאוד חיובית וטובה, על האחדות, על הביחד שצריך. וזה שיר שמאוד מאוד חשוב לי ונוגע לי ללב.
למה צילמת את השיר בשוק הכרמל?
אז כמו שאמרתי, השיר הוא מאוד מאוד ישראלי. מאוד אמור להביא את ההוואי הישראלי, את האווירה הישראלית שלנו במדינה. אז אמרתי, מה יותר ישראלי מלצלם את זה בשוק? כאילו, איזה מקום יותר ישראלי משוק? שהוא צועק לך, הלו, 5 שקל, 5 קילו עגבניות, זה פיסטוק עם עניינים. אמרתי, שוק, זה אחלה מקום. אז המקום נבחר, והתקבלנו שם גם באהבה גדולה, והיה מאוד כיף לצלם שם.
קוראים לשיר אל צר על מערה.
הייתה לי נקודה בראש שאני לא אקרא לשיר אופק אמר, כי אני לא אמרתי את כל הדברים האלה. יש פה כן אמרה שלי ויש פה הסתכלות שלי, וזה בסוף טקסט שאני כתבתי מתוך המחשבות שלי והרגשות שלי על המדינה, אבל יש פה גם הרבה דברים שאנשים אמרו לפניי, כמו הרצל, שבסוף בסוף גם בתקופות מאוד מאוד רחוקות בהיסטוריה שהיינו ככה מפוצלים, העם היהודי היה מפוצל במדינה הזאת ובמדינה הזאת ובמדינה ההיא, בסוף קם הרצל ואמר, חבר'ה, עזבו שטויות, אנחנו כולנו עם אחד, ויש דברים שצריך להגיד וצריך לעשות, אז לכן נכתב השיר בשם שלו, הרצל אמר.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים בעולם המוזיקה?
אז קודם כל, הלוואי וגם עוד 5 שנים, נשב פה ביחד, ואני אוכל לקבל שאלות כאלה יפות וטובות מכם, ונוכל להתראיין ביחד ו... לעשות את הכיף הזה שיש לנו עכשיו גם עוד 5 שנים, וכמובן שאלוואי, אלוואי, אלוואי, ובעזרת השם, ונצליח להגיע ליעדים חדשים, כמו שעידן אמר, לכבוש יעדים חדשים, כמו במות חדשות, וקהלים חדשים, ונוכל להתחבר אולי עם זמרים חדשים, ולעשות שיתופי פעולה מעניינים, והמטרה העיקרית עוד 5 שנים, זה שכבר המוזיקה תהיה, שהמוזיקה תהיה מרכז חיי, ואני אעסוק בו, אך ורק במוזיקה, ואני אוכל לשמח אנשים ולעשות את העשייה הזאת יום-יום.
כיצד העבודה שלך עם עידן משפיעה על המוזיקה שלך ועל האופן שבו אתה מתקשר עם הקהל?
יפה, שאלה ממש ממש טובה. בכללי יש לכם שאלות ממש טובות, חבר'ה, שתדעו. אני, לפני שהכרתי את עידן, אז בעצם את כל העניין של השיווק ודחיפה קדימה של כל הסינגלים שלי ו... כל הדברים שנלווים אליהם, הייתי עושה בעיקר באופן עצמי. באופן עצמאי, סליחה. ומאז שעידן צ'וק הצטרף אליי ונהיינו ככה כוח אחד, אז קודם כל זה מוריד המון המון, ואני יכול להתעסק בזכותו ביותר עשייה מוזיקלית. זאת אומרת, אני יכול לעשות פיתוח קול, כי אף אחד אחר לא יכול לעשות בשבילי פיתוח קול, לכתוב את השירים שלי, להלחין אותם, להפיק אותם, זה דברים שאני צריך ללכת ולעשות אותם. אז זה מוריד המון המון עומס והתעסקות. ומפה אני מחבר את הנקודה שזה עומס והתעסקות, כי זה המון המון מחשבה, וצריך גם להיות ראש מאוד מיוחד ויצירתי, ואת זה חד משמעית יש לעידן. הוא מביא רעיונות שאני יכול לזרוק לו איזה רעיון אולי שהוא חכם ונחמד, אבל פתאום הוא יכפיל את הרעיון הזה ויהפוך אותו מרעיון של 10 מתוך 10 ל-100 מתוך 100. ויהפוך אותו לרעיון מטורף שאני אומר, וואו, בוא נע, אתה גאון, איזה אחלה רעיון, זה אחלה, אחלה גישה לשווק את השיר, אחלה גישה לגעת באנשים. אהבתי שהוספת פתאום הומור למחשבה הזאת ולצורה הזאת של הסרטון. אז זה עושה רק טוב, זה עושה המון המון טוב.
יש רגעים מיוחדים שאתה זוכר מהעבודה המשותפת שלכם ואיך הם השפיעו על הקריירה שלך?
כן, חד משמעית. גם אני אתן לעידן שהוא ככה לספר, אבל אחת החוויות אני אתן התנחת, לא התנחת, סליחה, אני אתן איזה ככה זריקה קטנה לנושא. אותו פרויקט שאמרנו שכרגע לא נדבר עליו יותר מדי כי הוא עוד בתהליכים, שקראנו לו פרויקט סודי, זה פשוט פתאום ניגש אלינו, עידן, אתה יודע מה, תשתף אותם קצת איך זה הגיע, איך הגענו לזה, על הלימודים, ואיך שבעצם הכל...
אז כמו אותו פרויקט שהאופק באמת מדבר עליו, הייתי בלימודים, שבו הגיע איזה יום אחד, בעצם הצלע השלישי בפרויקט הזה, ששמעתי שהוא או היא, מחובר או מחוברת לעולם המוזיקה, לעולם הבידור. ניגשתי אליה, הראיתי לה את אופק, השמעתי לו עולה את הדברים.
אפשר להגיד שזה לה, זה נשאיר את הסודיות בפרויקט עצמו, כן.
אז שיתפתי אותה, ומשם היה באמת את הקליק הראשוני, וכמו שלי ולאופק היה בהתחלה את הקליק של... יודעים לעבוד ואיך לעבוד, נותנים רעיונות, וזה דעתי, אבל כמו שאופק אמר מקודם, גם יש לו רעיונות ודברים יצירתיים משלו, שלא לא יחשוב אחרת, גם הוא יודע לקדם דברים, הוא לפעמים גם מראה לי דברים שלא חשבתי על זה, או דרכים אחרים.
נראה ש... עידן הוא לא רק איש מדיה, אלא גם חבר קרוב. איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום?
אז אחד מהדברים שבזכותם אני יכול לומר שהוא באמת, כמו שאת אומרת, חבר קרוב, זה שגם כשאנחנו אפילו עוסקים במוזיקה, ונגיד יושבים לאיזה פגישה, ישיבה על לעבוד על שיר מסוים, על תוכן מסוים, אז גם אנחנו יכולים לגלוש כרגלנו לכל מיני דברים מסביב, שזה קשור לחיים האישיים ולדברים... שאנחנו עושים ביום הם שלא קשורים דווקא למוזיקה, ואז אתה פתאום אומר, אוקיי, אני עובד פה עם בן אדם שבאמת יש לו כישרון ותעשייה הזאת בעולם המדיה, אבל זה גם חבר טוב, כאילו הוא אוזן קשבת, הוא מקשיב, הוא גם מייעץ, או לפעמים הוא שואל אותי שאלות, ולפעמים הם מתייעצים כזה ביחד על כל מיני נושאים שהם אחרים. ואז אתה אומר, אוקיי, זה לא רק עוד בן אדם שאני עובד איתו על המוזיקה, אלא זה גם בן אדם שהוא גם חבר שאני עובד איתו על המוזיקה. אז אצלי זה בא לידי ביטוי בצורה הזאת. יכול להיות שעידן יגיד שאני בכלל לא חבר טוב שלו, אני לא יודע. אולי אנחנו ברוגז ואני לא יודע.
לא, במחשבה שלי זה כמו שאופק אמר, אני רק ארחיב על זה קצת, שגם נכון יש את הרגעים שאנחנו יושבים, עד שעות מאוחרות, אני יושב עליו כמו שהוא אומר, כדי שנצליח, שנקדם, אבל עם זאת גם יש פה מעל ומעבר חברות, שברגע שאחד מאיתנו יש רגעים של משבר, רגעים של... תאיות או עצב, ואנחנו יודעים גם לשים את קריירה בצד ולעזור ולתמוך אחד בשני, אם זה בכל נושא לא משנה קטן או גדול, תמיד החברות יבוא לפני הפרויקט או פרויקטים.
אם היית צריך לבחור רגע אחד בקריירה שלך עד עכשיו, מה היה הרגע הכי משמעותי?
הייתה לי הופעה שעשיתי ב-13 לתשיעי באנגר 19 בתל אביב לפני שנה, ממש עברה שנה פלוס, וזאת הייתה בעצם הופעת השקה להניע את כל התהליך הזה לקראת האלבום, לקראת העשייה המוזיקלית שלי, ושם השמעתי בעצם חומרים מתוך האלבום, אלבום בחורה שיצא, אלבום בשם חוויות, וגם עוד שירים נוספים, וזה רגע מאוד משמעותי גם כי זה עמוד מרגש בשבילי לעמוד על הבמה, כשיש קרוב ל-100 אנשים שבאו מכל מיני אזורים בארץ לראות אותי, וזה היה ממש ממש לא מובן מאליו, שאנשים אשכרה התניעו את הרכב ובאו ויצאו בערב לראות אותי ולהופיע איתי ולשמוח איתי, בנוסף לזה שמאחוריי הייתה להקה לא קטנה של חבר'ה מאוד מאוד טובים, נגן גיטרה ונגן בס וטופים, שגם כן תמכו בי בכל הפרויקט הזה. והכי הכי מכל הדבר הזה, זה שזה בעצם, אתם יודעים, היום עם כל המלחמה שקורה לנו מסביב, אז פתאום דברים נראים אחרת. קצת כואב לנו איזה משהו קטן, אז אנחנו יודעים להיות רגישים לזה, אבל אתה אומר, יש דברים שהם באמת יותר גדולים, ואתה יודע לשים את תשומת לב על הדברים הבאמת חשובים. ושם באמת ראיתי נקודה מאוד מאוד של אור. זאת אומרת, אחרי שהתחילה המלחמה, שהיא התחילה ממש חודש אחרי ההופעה שלי, בעצם ההופעה הראשונה שלי במוזיקה, ואז התחילה המלחמה, ואמרתי, גם קודם כל, תודה לאל, שכל מי שהייתי בהופעה הזאת חי, בריא ונושם, ואמרתי, איזה זכות יש, שיש לי את היכולת לקום ולעשות דברים, אז זה לא רק היה מופע השקה ראשון רשמי שלי, זה גם היה מעין נקודה כזאת, להזכיר לי עכשיו, מאז ועד היום, אופק, כאילו, אל תיקח את הדברים מובן מאליו, תשמח ממה שיש לך וממה שאתה יכול לעשות.
האם הסגנון המוזיקלי שלך השתנה לאורך השנים? אם כן, איך?
כן, הוא השתנה. הוא התחיל מאוד מאוד מינימליסטי לכיוון הים תיכוני, מזרחית, ועם הזמן שילבתי לזה נגיעות, כמו שאמרתי, של פופ, כי פתאום התחברתי למוזיקה הזאת וגדלתי והתפתחתי, אז שמעתי עוד ז'אנרים אחרים של עולם המוזיקה, וגם העבודה עם תומר מאוד הוסיפה לי את עולם הרוק והפאנק, שהוא מאוד מאוד בא מהעולם הזה. הוא מאוד עושה פאנק ורוק, אז שאהבתי ממנו גם ז'אנרים נוספים.
נעשה הפסקה ונשמע את השיר לב שבור לרסיסים.
עולם מן העבר כזכר שנשכח כמעט התחיל ולא נגמר אני חוזר אלייך בגעגוע שנשמר ממשיך לפעום אדום בזמן שנעצר פתאום אני אוהב אותך כמו פעם מרחוק שבוי בזיכרון כבוי שעוד מוסיף לדלוק היית לי בידיים ונחתי לך לחמוק מבלי לחשוב שיש אותו מבלי לבדוק עדיין לא נרפאתי ממך עדיין לא סבעתי יד תום עדיין לא נרגעתי ואיך אפשר עם העבר עודף היום כמו שאהבתי אז שולף מהחיון הלב עוד רגש שנגנז ברגע משהו כרגע משהו ביזר עדיין מעדד נודד ונחז עדיין לא נרפאתי ממך עדיין לא סבעתי עד תום שהשארתי מאחור ורק לב שבור נרסיסים שאת עדיין יכולה לשבור
ספר לנו על השיר ועל הקליפ
אז ככה השיר לב שבור לרסיסים נכתב והולחן על ידי חבר מאוד 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 טוב שלי חבר קרוב שקוראים לו דקר לבנת. דקר לבנת הוא בעצם היה המורה שלי לספרות בבית ספר. הוא ממש לימד אותי ספרות בבית ספר, ובאותה תקופה שהוא היה המורה שלי, הוא זמר רוק, והוא הופיע, ושר בהופעות, והיה לו ממש להקה משלו. והיה שהיא פעם אחת שהוא בהפסקה, לקח איזה כמה דקות והזין לשירים שלי, כי אמרתי לו, שומע, דקר, תשמע חלק מהשירים שאני עובד עליהם, תגיד לי מה אתה חושב. והוא ממש ממש אהב אותם, וגרם לי כל כך להתרגש שאני ועוד שני חברים שלא קשורים בכלל למוזיקה שלי, היינו כמעט עם דמעות בעיניים, מרוב שהוא ריגש אותנו ואמר כמה שירים נגעו בו וכמה הוא אהב אותם. ומאז התחלנו לעבוד ביחד, הופעתי איתו כזמר אורח, כחלק מההופעות שלו. וזה בעצם היה השיר הראשון שאיתו הופעתי אי פעם בבמה. בבמה כמו שצריך, עם להקה ועם תאורה ועם הכל. זה השיר בעצם שהתחלתי איתו את הדרך שלי בתור זמר מקצועי, נקרא לזה. מלבד זה, הטקסט, אני אספר עליו בצורה שבה אני ראיתי אותו. כמובן שיש עוד רובד לאיך דקר כתב את השיר ולמה הוא כתב אותו מהחוויות שלו, אבל מהחוויה שלי שאני התחברתי, השיר מאוד נוגע גם כן לפרידה, לפרידה מאוד כואבת מזוגיות. וכשמו כן הוא שהלב לפעמים יכול להישבר לרסיסים.
ספר לנו על ההופעה בהנגר 19.
אז את ההופעה בנינו במשך תקופה, קרוב ל3-4 חודשים, ישבנו ועשינו חזרות על השירים, ובנינו את הסדר של השירים, ממש כמו שפה יש ליינאפ, אז גם שם עשינו ממש סדר, והתעמקנו בחזרות והשקלנו מאוד מאוד מאוד, והיה גם המון עניין של להזמין אנשים שיבואו לראות את ההופעה ולהציע לאנשים ולבנות את הפרסום של ההופעה, ואתה יודע, בסוף אתה רוצה שמישהו יבוא ויראה אותך, אז אתה צריך לספר לאנשים, שומעים חבר'ה, יש לי הופעה עוד מעט, תבואו תראו, תבואו תהיו חלק. אז היה בזה הרבה עניין של שיווק ופרסום, ובסוף הצלחה והייתה מאוד מאוד מרגשת והיה סופר כיף שם.
איזה שיר זכה להכי הרבה תגובות מפתיעות או מיוחדות?
אני חושב ש... מה אני עושה פה, והרצל אמר, הם כביכול בטופ מהבחינה הזאת של השאלה שלך, ומה אני עושה פה זכה אפילו עוד יותר. גם בתחנות הרדיו השונות, הוא מאוד מאוד כזה תפס כיוון טוב, ופרגנו לי בכל מיני תחנות, והם מתקשרים אליי ורוצים שאני אספר להם שיחה טלפונית כזה ברדיו על השיר, ונתנו לי פידבקים טובים, ובתגובות ביוטיוב או תגובות אישיות של אנשים ששמעו את השיר אמרו לי, תשמע, זה השיר שאין, אני מטורף על השיר הזה, אחלה שיר והכי טוב וזה. אז הוא קיבל באמת את מרב התגובות.
נעשה הפסקה ונשמע את השיר יעלוז סדאי.
אז ירננו כל הצייר
sadai ay 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 ya lo sadai vechol asher bo ya lo sadai ay 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 ay
ספר לנו על השיר.
השיר יעלו סדאי, זאת בעצם תפילה, זאת בעצם איזה טקסט שנלקח מתוך תהילים שכתב דוד המלך. את השיר בעצם הכרתי לראשונה כתפילה בתוך המחנה קיץ שהייתי בו בארצות הברית. אז חשבתי שזה אחלה דרך לסיים איתו את האלבום.
האם יש מסר מסוים שאתה מקווה שהמאזינים יבינו מהשיר?
כן, השיר יעלו סדאי בעצם מדבר על אותה נקודה ספציפית של של זמן שבו בעצם כל החיים על כדור הארץ, הטבע, הצמחים, הים, האדמה, בני האדם, החיות, שבין כולם יש איזה בעצם הרמוניה ושלום.
יש משהו מיוחד שתרצה להקדיש או לומר לעידן על השותפות הזו שלכם?
בטח. קודם כל, שאוהב אותו מאוד. ושהוא נכנסתי ללב, ואני רוצה להגיד שזה כבוד בשבילי שבן אדם כמוך מוכשר גם עובד איתי, וגם זה מוערך מאוד, זאת אומרת, זה הערכה ענקית מבחינתי, כי הוא באמת הולך איתי דרך שהיא לא פשוטה, וחתיכת דרך ארוכה אבל טובה, אז זה לא מובן לי מאליו, ואנשים כמו אני באמת נוצר ושומר בלב לכל החיים.
תוכל לספר לנו על השיר הלב הזה?
הלב הזה נכתב על ידי חברה מאוד קרובה ששמה פדות. אני ופדות הכרנו בקורס לכתיבה שעשינו, סדנת כתיבה יותר נכון, והשיר נכתב מתוך אירוע מאוד מאוד כואב ולא נעים ומצער של אובדן בן משפחה שלה שנהרג במלחמה. ומתוך כל הכאב היא בחרה להוציא את הכאב הזה החוצה על הדף ולשתף את כולם, והיא כתבה בעצם את הלב הזה מתוך החוויה הזאת האישית שלה.
תודה לך אופק על שהגעת לתוכנית השעה השישית ברדיו סול.
השיר שיסגור את התוכנית הלב הזה.
חברים, רק חשוב לי להגיד לכם תודה רבה ושנהננו מאוד והיה לנו מאוד מאוד כיף איתכם, תודה רבה.
השאלות היו מועלות ומצוינות וכל הכבוד לכם, באמת.
הייתם אלופים, תודה.
תודה רבה רבה.